אז לפני שאני אתחיל בשיחה, אני רוצה להביע הרבה הערכה לכם, לתרגול שלכם. אני ככה רואה גם מציצה ככה פה באולם, גם רואה אתכם על הדשא, בהליכה, בישיבה. יש המון השתדלות, המון מאמצים כנים, ו... אנחנו יודעות שזה לא פשוט. אנחנו היינו ועוד נהיה שוב. אנחנו שוב כל הזמן גם במקום של לשבת איפה שאתם יושבים עכשיו ולתרגל. אז שפו. ועצם זה שאתם עדיין כאן זה בכלל לא מובן מאליו. חלקכם זה פעם ראשונה, אז אתם אולי קצת פחות מכירים את הפרוצדורה. אז לוח טרמפים יתעלה מחר, ומה עשיתי? 1, 2, 3 בודה דרמה סנגה. אז לא לדאוג, מחר זה מחר, ואנחנו עדיין כאן. אולי זה בשורה משמחת, אולי זה בשורה מצערת, אבל להמשיך להיות כאן כל עוד אנחנו כאן. אז השם של השיחה הערב, בנופלן הן מקבלות כנפיים. מה פירוש השם הזה? הקצת אניגמטי, אני מקווה שיתבהר בהמשך השיחה. בנופלן הן מקבלות כנפיים. אז אני רוצה להתחיל ולהגיד שבקבוצות היום ואתמול עלו, אתם שיתפתם בהרבה סוגים של קושי, בבלבול ובכאוס ובעייפות ובחוסר שקט ובכעסים, ספקות, שיעמום, עצבים, חרדות. פספסתי משהו? ולצד זה גם שיתפתם, חלקכם לפחות, גם ברגעים של שקט, של מנוחה עמוקה, של רוגע, של שמחה, אולי רגעים קטנים וקצרים, אבל גם הם היו שם. הדרך הבודהיסטית מדברת על 4 אמיתות, שהן נקראות 4 אמיתות הנאצלות. הבודה, כשהוא חווה את חוויית ההתעוררות הגדולה שלו, הוא כמו סיכם את החוויה כמו תמצאת, כאילו הוא רצה לשלוח SMS של כל החוויה המאוד מאוד מורכבת ואין סופית שלו. תמצאת את זה ל4 אמיתות. ו האמת הנאצלת הראשונה אומרת שיש בחיים אי נחת, יש בחיים חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון, מה שנקרא דוקה. יש בחיים דוקה, אי נחת, סבל. והבודה ממש לא נתן לנו, לא השאיר לנו הרבה לפרשנות, ממש פירט מאוד במפורט בטקסטים הקדומים, מופיע פירוט של מה זה מבחינתו דוקה. אז יש את הדוקה של להיות מופרד ממה שאהוב, ממה שנוח, אפשר להזדהות עם זה, לא? ממה שרצוי, ממה שהיינו רוצים שיהיה לנו וכרגע אין לנו. למשל, היינו רוצים שיהיה לנו נוח, היינו רוצים אולי לא להירדם, היינו רוצות שהכאב בעורף יעבור, נכון? אז הוא אמר, זה דוקה, לרצות משהו שאין. ויש את הדוקה ההפוכה, כשאנחנו תקועים, תקועות, עם משהו שאנחנו לא רוצות. אנחנו תקועות עם הכאב בעורף, אנחנו תקועות עם העייפות, אנחנו תקועים עם העצבים ועם ההשוואות, איך אני ואיך אחרים, איך החוויה שלי, איך של אחרים, עם האנשים אולי שיושבים סביבנו וזזים ומשתעלים, יוצאים והדלת זזה, או עם הקרית הלא נוחה, או עם רגשות שלא התכוונו שהם יופיעו כאן. חשבנו שאנחנו נועלים אותם במכונית כשנעלנו את ה... והגענו לכאן, ופתאום הם באים לבקר. אז להיות תקועים ממה שלא בא לנו להיות איתו, זה גם דוקה. אז יש דוקה של הגוף, כשלא נוח, כשכואב, כשחם מדי, כשמגרד, כשיש כאב ראש, כאב בטן, כן? ויש את הדוקה של הנפש, הרגשות הלא נעימים, הכעסים, הבדידות, החרדה. אבל האמת הנאצלת הראשונה היא אמת משחררת. באיזה אופן היא משחררת? קודם כל היא אומרת, יש בחיים דוקה. זה לא שעשינו משהו לא בסדר. זה לא שאני לא מתרגלת נכון. זה לא שאני לא מתאמצת מספיק. זה לא ש... כל האחרים עושים משהו שאני לא. יש דוקה בחיים. ואני לא לבד עם זה. אז אפשר אולי קצת להניח את השוט הפנימי ששופט אותנו כל פעם שאנחנו בחוויה של אי נחת. עוד דבר שהרבה פעמים מלווה חוויה של אי נחת, זה הפתעה גמורה. נורא נורא מפתיע, שלא כיף לי, שלא טוב לי, שכואב לי, שלא נוח לי, שהרגשות האלה לא נעימים. כל פעם אנחנו נורא מופתעים. אנחנו כאילו, what's wrong with this picture? למה זה מופיע? מה זה צריך להיות? זה לא אמור להיות. אבל האמת הנאצלת הראשונה אומרת, זה כן אמור להיות. כי בחיים יש דוקה. לא רק, אבל יש גם. אז למה אנחנו כל פעם כל כך מופתעות? זה נוחת עלינו בהפתעה גמורה. איך זה קורה? אנחנו באים לריטריט, ובאופן הכי טבעי בעולם, אנחנו מצפים להרגיש קצת שקט, קצת שלווה. הנה, הסכמנו אפילו להתנתק מהטלפון. עשינו מין ברגן כזה, מין מסע ומתן כזה עם עצמנו או עם אלוהים. אוקיי, אני אתן את הטלפון ועכשיו אני אחווה שלווה. אז למה יש אי נחת בריטריט? אז אם תגידו, בגלל שהישיבה על הרצפה, בטח שיש אי נחת. איך אפשר לחוש נחת כשיושבים על הרצפה? זה לא נוח. אנחנו לא נולדנו בהודו. אני תמיד אומרת שאם הבודה היה בארצות הברית, היינו עושים מדיטציה על קורסאות טלוויזיה. אבל אפשר לשבת על כיסא, אפשר לשאול את מי שיושבים על כיסא, אם אין להם שום דוקה. אפשר לחשוב, אולי הדוקה בריטריט זה שאין לנו את החופש לעשות מה שאנחנו רוצות. יש לנו זמנים ואומרים לנו תעשו ככה, תעשו ככה. אומרים לנו לא לדבר, אולי בגלל זה יש דוקה בריטריט. אם היה לי כאן את המחשב, היה לי את הטלפון, לא, אולי לא הייתה לי דוקה. להביא את חיי יום יום לכאן, זה לא היה עובד, נכון? אני שמחה שזה מצחיק אתכם, כי זה באמת מצחיק. אז זה לא התנאים של הריטריט שמייצרים את הדוקה, את האי נחת. למה יש דוקה בריטריט? כי יש דוקה בחיים. כי האמת הנאצלת הראשונה, לא הצלחנו להשאיר אותה מחוץ לשער של הדור. ניסינו. כל תובנה התגייסה. נכנס לפה. החיים נכנסו לפה. אבל מה שכן בריטריט, החוויות מאוד פשוט. מתעצמות. דיברנו על זה שכאן אין הסחות דעת, אז גם החוויה הלא נעימה מאוד מאוד מתעצמת. וגם החוויה כן נעימה מתעצמת. זה אולי רגעים, אבל אלה רגעים מבורכים. שיש לנו רגעים שבהם חשנו איזה חיבור, ראינו איזה פרח, חשנו את הבריזה הנעימה על, על הגוף, או באמת טעמנו את התחינה והיא הייתה טעימה. גם החוויות האלה מתעצמות בריטריט. יש לנו גם רגעי דוקה וגם רגעי סוכה. סוכה זה סביעות רצון, זה ההפך. אז אם הריטריט הוא כמו בחיים, אז בשביל מה להיות כאן? בריטריט יש לנו אפשרות לפגוש את האי נחת באופן אחר. באופן משחרר. אמרתי באחת הקבוצות למישהי ששאלה, הזכרתי שהמורה שלי נהג להגיד, יש סבל שמוביל לעוד סבל, ויש סבל שמוביל לשחרור מסבל. אז כן, יש כמו שני שבילים מתפצלים. בשניהם יש דוקה. אבל שביל אחד מוביל לעוד ועוד ועוד דוקה. ושביל אחר מוביל לשחרור וחופש מהדוקה. אז האופן שאנחנו פוגשות ופוגשים כאן את האי נחת, הוא אופן אחר, הוא אופן מיטיב, הוא אופן שמאפשר לנו לעשות, להביא איזשהו שינוי, או אפילו זה לא אנחנו, שמביאים, מביאות את השינוי. השינוי יכול לקרות. ארבע האמיתות הנאצלות, האמת בדבר הדוקה, היא רק האמת האחת מתוך הארבע. האמת השנייה מדברת על הגורם, על הסיבה. האמת השלישית מדברת על קץ הדוקה. חופש מדוקה. חופש מאי נחת, חופש מסבל. והאמת הנאצלת הרביעית מתארת את הדרך. בודה מסרטט מפה איך ללכת בדרך הזאת באופן משחרר. אז אחד האופנים שאנחנו פוגשים את הדוקה האחרת, זה קודם כל שיש לנו היווכחות ישירה. אנחנו רואים את הדבר ללא כחל וסרק. רואים, קוראים לו בשם. זה מה שנוכח עכשיו. מה שנוכח נוכח עכשיו, ברגע זה. אולי זה חוסר שקט, אולי זה המון מחשבות תורדניות, אולי זה עייפות, אולי זה כאב בגוף. קודם כל המפגש, ההיווכחות, ומה שיש ברגע זה. ההסכמה לפגוש, ללא האסטרטגיות הרגילות שלנו, בחיים הרגילים, בחיים מחוץ לריטריט, אנחנו כל הזמן עסוקים באסטרטגיות, כמו שאומר המורה שלי, כריסטופר טיטמוס, to maximize pleasure and avoid uncomfortability או אי-נחת. To maximize pleasure, כמה שיותר למקסם עונג ו-to avoid, להימנע או להקטין כמה שאפשר את המפגש עם אי-נחת. האם זה עובד לנו? אני מניחה שלא, אחרת לא היינו פה. אז הדרך שלנו כאן היא לעשות כמעט בדיוק את ההפך, כמעט ההפך מהאינסטינקט שלנו, ממה שאינטואיטיבי לנו. אינטואיטיבי לנו זה לא נעים, אני מתרחקת. לא רוצה שיהיה לי לא נעים. כאן אנחנו עושים ההפך, אנחנו מתקרבים. אנחנו אומרים, מה זה הלא נעים הזה? ממה הוא עשוי? ממה הוא מורכב? האם זה מחשבות תורדניות? האם זה גוף כואב? האם זה רגשות? האם זה הלך רוח של ספקות? אנחנו לא מפחדים, אנחנו לא נבהלים, אנחנו לא נסוגים אחורה. אנחנו פוגשים מפגש ישיר. והמפגש הזה יהיה טוב שהוא יהיה רווי, רווי ברכות, בחמלה עצמית, בסלחנות, בסבלנות. הבודה השתמש בדימוי, נורא יפה עם הדימויים בטקסטים, כי זה ככה קצת חושף לנו ממרקם החיים בהודו לפני 2500 שנה. אז זה דימוי של צביעת בד לבן, בהודו עד היום ככה שמים, אפשר לראות אותם שמים שמות כמובן, בדים בקערות עם חומרי צבע. זאת אומרת, זה כמו ששמים בד לבן בקערה עם נאמר צבע כחול, ירוק, ורוד, לא משנה. ולאט לאט רואים את המים הוורודים מחלחלים לבד. לאט לאט הבד נהיה ספוג בצבע הוורוד, הירוק, והבד הלבן לאט לאט הופך כולו ירוק. אז ככה גם להרוות את ההתבוננות, את המבט שלנו פנימה, להרוות אותו באיכויות האלה של העדינות, של הרכות, של החמלה העצמי. של הידידות, ידידותיות עצמית. ככה שזה יחלחל לאט לאט לכל תא ותא בגוף, כמו עם הבד הלבן הזה. אז יש ראשי תיבות שאולי יעזרו לנו לזכור את מה שאני מדברת עליו. ראשי תיבות שנקראות זיקית. שנים רבות סתם, המצאתי את זה היום. זיקית, בהתחלה זיהוי, קודם כל זיהוי. הזיהוי וההיווכחות. כל הזמן, קודם כל אנחנו בשביל לעשות עבודת מודעות, קודם כל צריך מודעות. מה קורה לי עכשיו? מה נוכח עכשיו? נעים, לא נעים? לדעת, פשוט לדעת. היוד זה ידיעה ישירה. זה המפגש. זה הלא להתרחק, לא לברוח. זו ההיווכחות, הידיעה הישירה של החוויה, כפי שהיא ברגע זה. המפגש הישיר עם החוויה הגופנית, הנפשית, המנטלית, כל חלקי החוויה. הקוף, מה יכול להיות הקוף? קבלה, נכון, קבלה. לא משנה מה ראיתי שהופיע בתוכי, אחרי הזיהוי והמפגש הישיר, קבלה, הסכמה, אפשור, קבלה של עצמי, בזה שהדבר הזה, הרגש הזה, הכאב הזה, מה שזה לא יהיה, הופיע. זה לא אשמתי שהוא הופיע. אם יש מנטרה אחת שאני ממליצה לתרגל, זה זה. זה לא אשמתי. זה לא אשמתי שזה הופיע. הכעס הזה, הקנאה, ההשוואה, החולי בגוף, החולי בנפש, העצב, הבלבול, לא אשמתי. קבלה. והטף, הטף של הזיקית, זה תהליך. מה שהופיע, הוא יכול להיות דלק שיזין, או קומפוסט שיזין את ההתעוררות שלי, את ההתפתחות שלי, את הצמיחה, את החופש מדפוסים שראיתי אולי בעקבות אותה חוויה או אותו דבר של שהופיע. הקושי שהופיע, אולי הוא יכול לתת לי איזושהי הצצה פנימה לאיזשהו דפוס, איזושהי תבנית, איזושהי סנקרה עמוקה. ועצם זה שזה נחשף, שזה נהיה באור, כן? זה נהיה גלוי. עכשיו זה נהיה במודעות. קודם זה היה מתחת למודעות, עכשיו זה במודעות, עכשיו אפשר לעשות עם זה עבודה. יש אמרה שאני מאוד אוהבת, שמיוחסת לפאולוס השישי, שאומרת, נראה אם אני זוכרת לצטט אותה, עכשיו פתאום נזכרתי בה, כי כל הגלוי הוא באור, ומה שבאור הופך לאור. כי כל הגלוי הוא באור. קודם כל שדברים יעלו אל המודע, ואז אפשר להתחיל לעשות איתם עבודה. אז כשאני אומרת, הטף של הזיקית זה תהליך, למה הכוונה? למשל, דוגמה, אני חווה דוקה כי מישהי יושבת על ידי וכל הזמן זזה וכל הזמן משתעלת, אוקיי? ואני אומרת לעצמי, זה מפריע לי לעשות מדיטציה, ואני מרגישה שמופיע מכעס. סתם דוגמה, בטוחה שלא קרה פה לאף אחד. אז הזיקית, ויש לי כאן את הזיהוי של החוויה, של האינחת, של הרגש שעלה בתוכי, ואז אני מאפשרת למפגש ישיר עם הרגש הזה, עם הכעס, עם האינחת. יש את הקבלה, לא הקבלה שלה, של המשתעלת, קבלה של מה שעלה בתוכי. ואז יש את התהליך. התהליך, שוב שאמרתי, מפנה זרקור לתוכנו, מה החוויה הזאת יכולה לספר לי על עצמי, לחדש לי על עצמי, ללמד אותי. אולי היא שמה זרקור על איזשהם דפוסים עמוקים אולי שמנהלים אותי. אולי דוגמה שהייתה באחת הקבוצות היום, מישהי שבאה לארוחת צהריים ולא נשאר אוכל אתמול. ומה שאיפה שזה פגש אותה, נעלה, תחושה של רגע, אני היא אמרה נורא יפה, לרגע הייתי בת 4, שאין לה מה לאכול, ורציתי לפקוט. איזה יופי של דבר שמתאפשר, לא חוויה נעימה, אבל איזה יופי זה שזה מתאפשר בעקבות, ואיזה תובנות יכולות להיות לנו, שיכולות להיות תובנות משחררות בעקבות חוויה כזאת. אז אם נחזור למשל לשיעול, אני גדלתי בקיבוץ של פעם. היה הרבה, זה בסדר וזה לא בסדר, ואתה כל הזמן צריך להיות בסדר, ואתה ממש לא רוצה להיות לא בסדר. וזה יכול להיות דפוס שמאוד מנהל, אז אני יכולה להגיע לריטריט ולהיות מאוד בנוקשות. אומרים לא לדבר, אז אסור לדבר, גם אם נגמר לי, גם אם אני עומדת עם צלחת בלי אוכל, אסור לדבר, כי אני אצא לא בסדר. יש לנו כאן הזדמנות לזרקור ש נדלק על הנפש ומראה לי משהו על עצמי, משהו יקר ערך. אם אני מוכנה להסתכל בחיי היומיום, מהיר מדי, תובעני מדי, אין פניות לזה, בריטריט יש. אז אולי אפשר לראות אפילו בזמן המדיטציה. האם אני, תשומת הלב שנודדת וחוזרת, האם היא חוזרת עם נוקשות, עם דורשנות פנימית, אני לא בסדר. אז אפשר פשוט, אפשר גם להגיד, אוקיי, אני, הם אומרות לי הם אומרות לי להיות יותר ברכות עם עצמי, אני אשתדל להיות יותר ברכות עם עצמי. כן, מצוין. ואפשר גם לראות מה נחשף. שזה החלק של התהליך, של התף. אז הדפוסים האלה שמתחילים להיחשף כשאנחנו קצת הורדנו הילוך ונהיינו יותר בשקט והתפנה קצת הראש, מתחילים להופיע הרגשות, הדפוסים האלה הם דפוסים שהם לא, זה לא הריטריט הכניס אותם בנו, זה דפוסים שמנהלים אותנו, מנהלים אותנו מתחת למודע, ובעצם מדברים היום, יש המון דיבור על artificial intelligence, נכון? על בינה מלאכותית, אבל בעצם מה מנהל אותנו? בעצם מאוד דומה לנו. מה רץ פה ברקע? איזשהו תכנות, איזשהו פרוגרמים. רץ כאן כל הזמן ברקע, לוחצים על כפתור ויש תגובה אוטומטית. אז יש לנו כאן הזדמנות לראות את המנגנון, לראות את כמו שבמטריקס, הוא פתאום רואה את את זוכרת את המטריקס. לראות את הפרוגרמין הזה, לראות את התכנות, ולראות איפה אני יכולה להביא שינוי. אז המודל הזה של הזיקית, הוא מאפשר לנו לצאת לחופש מהדפוסים שמנהלים אותנו. זה לא קל, אבל זה אפשרי. הבודה ממש אמר, אני מלמד אתכם את מה שאני מלמד אתכם כי זה אפשרי. אם זה לא היה אפשרי, לא הייתי מלמד אתכם. אז אני מתעניינת לדעת אם יש לכם דוגמה או שתיים למשהו כזה שהייתה איזושהי אי נחת, היה איזשהו רגע של קושי, והרגע הזה הביא לכם איזושהי תובנה. ראיתם משהו על עצמכם. נחשף איזשהו דפוס או איזושהי תבנית של התייחסות או התבוננות, והתאפשרה שם איזושהי התרככות של הדבר הזה, ואולי אפילו שינוי. מישהו מצביע? כן. לא שומעת? אז בוא נתחיל כן, מכאן, מהריטריט. זה נהדר שיש, ובאמת זה נהדר, אבל בואו נראה אם כאן ככה ברדיוס הכי לוקלי של היום, של אתמול, ככה ביומיים האלה. כן. תודה, שמעתם בסוף? יופי. לא ממש? אני אנסה לחזור. שהייתה חוויה של רגע של חוסר שקט, של חוסר סבלנות, של רגע מה אני עושה פה. ואז היא חשבה רגע, ואם הייתי בבית עכשיו? מה זאת מרחוב סומסום, שיש שם את היצור הזה שכל הזמן רוצה להיות שם, אבל הוא כל פעם מוצא את עצמו כאן, והתסכול שלו, והיה משהו משחרר, ומשהו בקיבוץ סביב החוסר סבלנות הזה נהיה רפוי, התרפא, כתוצאה מההבנה הזאת, של ההשוואה הזאת, שאם עכשיו הייתי בבית, מה זה הנותן? כן, כן. נהדר, נהדר, איזה יופי, איזה חופש זה מעריצות פנימית. תודה. אתם? איך אני אסכם את זה? היה ביום הראשון מה שהיא קוראת לו התנגדות, ועקבות בכל זאת הזמן או ההנחיות, היה איזה שיפט פנימי, והיא יכלה לקבלה ורקות, להביא קבלה ורקות לעצמה, וזה שינה לה את כל החוויה, והיא בהודיה. תודה. כן. שמעתם מאחור? כן. תודה. תודה לכל מי ששיתפו, זה הרבה אומץ ככה לחשוף את החוויה הפנימית מול כל הקבוצה. וכל השאר, כולנו מוזמנות ומוזמנים לא להיכנס להשוואתיות, כי כל אחת והחוויה שלה. אבל אני שמחה על הדוגמאות שמראים לנו שגם אי נחת יכולה להיות, הבודה ממש השתמש במונחים של כמו זבל, שהופך לקומפוסט, שה-so-called, זה לא באמת זבל, אבל ה-so-called, הזבל של הנפש, יכול להפוך להיות קומפוסט מזין, שמצמיח אותנו, כשם שהקקי של הפרות בהודו מצמיח, משתמשים לא רק בהודו, לדישון, זה מצמיח. אקהרט טולה, שציטטתי אותו גם אתמול, הוא אומר שהחיים הם כדי לאתגר אותנו, שזו מטרת החיים, לאתגר אותנו. זה אולי קצת מהדהד את האמת הנאצלת הראשונה, אבל עם איזושהי תוספת, שזה לא סתם יש לנו דוקה בחיים, אלא זה, הם נועדו לאתגר אותם. אז מה, החיים אכזריים? החיים לא פרים? לא. הוא אומר, החיים נדיבים. למה? כי הם מאתגרים אותנו בשביל שנתעורר. הם מאתגרים אותנו כדי להאיר אותנו. ואני רוצה לחזור עכשיו לשם של השיחה. אמרתי לכם בהתחלה שהשם הוא בנופלן הן מקבלות כנפיים. עכשיו אני רוצה להסביר את זה, וזה מתוך שיר. שיר של רומי, אותו אחד מאתמול, אבל השיר שונה. ואני אקריא אותו קודם באנגלית, כי זה נורא יפה, ואחר כך אני אקריא את התרגום החופשי שלי לעברית. The way of love is not a subtle argument. The door there is devastation. Birds make great sky circles of their freedom. They fall and fall. סליחה, דילגתי על שורה. They make great sky circles of their freedom. How do they learn it? They fall, and falling, they are given wings. דרכה של האהבה היא לא ויכוח עדין. השער אליה הוא התפרקות מוחלטת. ציפורים חגות במעגלי שמיים עצומים. אפשר גם להגיד ציפורים חוגגות במעגלי שמיים עצומים את החופש שלהן. איך הן לומדות את זה? הן נופלות. ובנופלן הן מקבלות כנפיים. אז הדוקה, הדוגמאות השונות שנתתם, מראות שנפילות או אי נחת יכולות להצמיח לנו כנפיים. תחשבו על נפילות במרכאות שהיו לכם בחיים. ובאיזה אופן הן הצמיחו לכם כנפיים? באיזה אופן הן הצמיחו בנפילות האלה, החוויות הקשות? אני יכולה לשתף שכשהייתי בת 20, אבא שלי נפטר מסרטן, והוא היה אדם שהיה הכי קרוב אליי, והייתי הכי הכי קשורה אליו. וזאת הייתה, איך המילים פה, התפרקות מוחלטת. אז זאת הייתה עבורי, חוויתי. התפרקות מוחלטת. וזאת חוויה שהביאה אותי, אני מייחסת לחוויה הזאת את התרגול הרוחני שלי. אני תמיד אומרת שבמותו הוא ציווה לי את החיים הרוחניים. אז זאת הייתה נפילה מאוד מאוד קשה שמאוד הצמיחה לי. לפני שנה ומשהו היו לי שני התקפי ורטיגו, שזה סחרחורת, זה ספינינג, זה לא סתם סחרחורת, זה העולם מסתובב במהירות של 400 קמ"ש, כמו מעברר תקרה. וכתוצאה מהחוויה הזאת היה לי, התפתחה אצלי באותה תקופה חרדה, פחדתי ללכת לישון כי זה קרה לי בזמן השינה. וממש הראשונה בחיי, אני בת 64 ומשהו, חוויתי, פגשתי חרדה. ואחרי 35 כמעט אולי אפילו 40 שנות תרגול, זה, יש בזה משהו נורא מעליב. מה זה, עם כל התרגול, מה פתאום חרדה? אבל החוויה הזאת, גם של הוורטיגו וגם של החרדה והתהליך, כן, זיקית, הטף בסוף, לא לשכוח את הטף, היו מאוד מאוד מצמיחים ומאוד מאוד משחררים. אני חייבות לאהוב את החוויה. אנחנו לא חייבים לאהוב את הכעס, או את הקוצר רוח, או את השעמום. אבל אם אפשר להתיידד עם החוויה, אם אפשר להתיידד עם הרגש הזה, עם המחשבות התורדניים, עם זה שיש חוויה עכשיו של מחשבות תורדניות, לא עם כל מחשבה ומחשבה. אם אפשר להתיידד עם זה שאני חווה עכשיו קושי, אפילו לא משנה מה, איך בדיוק קוראים לו. בסרילנקה, במנזר שם, נילמבה, יש, היה נזיר, ששכחתי את שמו, מאוד מאוד מפורסם, שכל פעם שהיו באים אליו להתייעץ, ריטריטים כמו כאן וריטריטים אישיים, כל פעם שהיו באים להתייעץ ולספר לו על החוויה ולהגיד עובר עליי ככה, עובר עליי ככה, תמיד היה לו את אותה תשובה. הוא היה אומר, can you make friends with it? האם אתם יכולים, האם את, אתה, יכולה להתיידד עם זה. זה לא חוויה שנבחר, זה לא חוויה שנזמן, אבל זאת החוויה שקורית כרגע. האם אפשר להתיידד איתה? לא חייבים לאהוב את החוויה, אבל האם אפשר לאהוב את עצמנו בחוויה הזאת? השיר הזה, הוא לא מדבר רק על הציפורים, אני מזכירה. הוא אומר, דרכה של האהבה היא לא ויכוח עדין. השער אליה הוא התפרקות מוחלטת. הוא מדבר על אהבה. מה עם אהבה עצמית? האם אני יכולה לאהוב אותי כשאני כועסת? האם אני יכולה לאהוב אותי כשאני מפחדת? האם אני יכול לאהוב את עצמי כשאני נרדם, חולה, בחוסר שקט, בספקות? המסורת מדברת על שני נדבכים של התרגול, של הבודיזם, של הדרך. יש את הנדבך של המיינדפולנס והוויפאסנה התובנות והחוכמה והתודעה הצלולה. וזה רק נדבך אחד. יש את הנדבך השני שהוא איכויות הלב של החמלה, של אהבה חברית, מטה, מם, תת, א', של יחס עדין כלפי עצמנו, של עיניים טובות, להביא אל החוויה שלנו עיניים טובות אל עצמנו. וזה, הנדבך הזה הוא עד כדי כך חשוב שבמסורת ממשילים את שני הנדבכים האלה כמו לשתי כנפיים של ציפור, שהיא לא יכולה לעוף עם כנף אחת. אי אפשר להיות בדרך הזאת לאורך זמן רק עם מודעות. כי כמו שאנחנו ודאי שמתם לב כאן, המודעות היא שמה עלינו כזה מין זכוכית מגדלת. אנחנו רואים נורא בעוצמתיות את כל הדברים בפנים, את כל הכתמים ואת כל הנקודות השחורות ואת כל הדפוסים הלא מיטיבים ואת הסריטות ואת האישויים. חייבים לאזן את זה ולרקח את זה עם הכנף של החמלה והעדינות והמטה, האהבה העצמית. ואני רוצה להגיד על ממש מסיימים, אז אני לא אגיד את מה כל מה שרציתי להגיד, אני אגיד משהו אחר. אספר את הסיפור איך הגיע התרגול של מטה, של התכוונות אוהבת, של טוב לב אוהב, איך הוא הגיע לעולם. אז בתקופתו של הבודה הוא היה שולח קבוצות של נזירים לתרגל ברחבי היערות, צפון הודו. וקבוצה כזאת של נזירים נשלחה לאיזה יער. והסיפור אומר שביער הזה היו שדונים, שדוני יער, והשדונים האלה לא אהבו את זה שהנזירים פלשו להם לטריטוריה, והם התחילו להציק להם ולהפחיד אותם ולעשות קולות בלילה, ומאוד הפריעו להם בתרגול. אז הקבוצת נזירים הזאת חזרה לבודה ואמרו לו, תשמע, זה מה שקורה, בבקשה תן לנו יער אחר. אז הבודה בחוכמתו אמר, אני לא אתן לכם יער אחר, אבל אני אתן לכם תרגול שיעזור לכם. ונתן להם את התרגול של המטה, של ההתכוונות אוהבת. והסיפור אומר שהם חזרו ליער ותרגלו ותרגלו את התרגול של המטה כלפי עצמם, כלפי השדוני יער, ושדוני היער ליבם התהפך בקרבם, והם עברו טרנספורמציה, הם התחילו להתיידד עם הנזירים, ואפילו התחילו לתמוך בתרגול שלהם ולעזור להם בדרך. אז אחת הדרכים להסתכל על הסיפור הזה, לפחות בעיניים מערביות, אני מוצאת את זה מועיל, נסתכל על הסיפור הזה באופן מטאפורי, שהשדונים האלה זה השדונים שקיימים בתוך כולנו. שכשאנחנו מתיישבות לתרגל עם ההתכוונות הכי נחושה להיות בנוכחות ולשים לב ולחזור ולשבת בלי לזוז וכו', ובאים השדונים הפנימיים, שזה כאב, ושזה זיכרונות, ותוכניות, ושיפוטים, ואני לא בסדר, ואני ככה, ואני ככה, ומפריעים לנו בתרגול. ואז אנחנו אולי חושבים, רגע, אז אולי אני לא אתרגל פה, בעין דור, זה לא מתאים, תנו לי יער אחר. ואם אנחנו מפנים את המטה, את הידידותיות, את החמלה, את העיניים הטובות, כלפי אותם שדונים פנימיים, אז הם מפסיקים להפריע, הם לא מפסיקים להופיע. שימו לב בסיפור, הסיפור לא נגמר, ה-happy end הוא לא שהיער התרוקן משדים. הם המשיכו להיות, אבל הם הפסיקו להפריע. כל עולמנו הפנימי, כל מה שאנחנו קוראים לו בעיות שלנו, בנפש, בגוף, הם לא צריכים להפסיק להופיע. הם רק מפסיקים להפריע. והם תומכים בתרגול שלנו. אז אחרי הסשן הליכה, יהיה לנו כאן סשן של תרגול מטה, שממש נחווה את זה ונתרגל את זה. זה תרגול, תרגול לכל דבר. ואני רוצה רק לסיים עם שיר, עם שיר ועם איזשהו ציטוט. אז קודם כל עם הציטוט מפרשת השבוע של השבת הקרובה, שהפרשה מסתיימת בפסוק נפלא שאומר ככה: הגיד לך אדם מה טוב ומה אלוהים דורש ממך, כי אם עשות משפט צדק ואהבת חסד והצנה לכת עם אלוהיך. נורא פשוט. הפסוק הזה אומר, אני אגיד לכם, מה טוב. אגב, זה בשפה היהודית אומרת מה שכתוב בדיוק בשפה הפעלית, בטקסטים הבודיסטיים. אני אגיד לכם מה עושה, מה טוב ומה אלוהים דורש מאיתנו. ולא כתוב כאן אלוהים דורש מאיתנו לא לחלל שבת ולא זה ולא זה. נורא פשוט. משפט צדק ואהבת חסד. לאהוב. והלאהוב הזה זה 360 מעלות, זה לא לדלג על עצמנו. זה כמו ממטרה שמסתובבת 360 מעלות והיא משקה גם אותנו. לפעמים אנחנו, הממטרות שלנו הם כזה, שרק של 180 מעלות, כמו מתזים בגינה. זה רק חמלה ואהבת חסד, רק לזולת. אז לעשות את הפול סרקל, שיכלול גם אותנו. והצנע לכת, להיות אנשים צנועים, להיות עם ענווה. חיים פשוטים. ונסיים עם שיר של נועם חורב, שבעיניי מאוד מדבר על חמלה עצמית, למרות שהוא, זה כאילו לא מופיע פה בשיר. השיר נקרא אולי תבוא עוזרת. תמיד לפני שמגיעה אליי עוזרת, אני מקפלת את הבגדים, מנקה ומעבררת, מסדרת את הבית, מיישרת את הכפלים, מאבקת את הספות ועושה את הכלים. אני שואבת את השטיח, שוטפת את הרצפה, אפשר להזדהות, אתם מכירים את זה? שוטפת את הרצפה, שלא תחשוב לה, זאתי חיה בהשפעה. שהכל יהיה נקי לפני שהיא מקרצפת. שלא תספר בחוץ שאני איזו מתונפת. תמיד לפני שמישהו נכנס אליי ללב, אני דוחפת לארון את השדים, את הכאב, מצחצחת צלקות ואת כל פגעי הזמן, שרק לא ייכנס ויראה את הבלגן. אני מגהצת טעויות, מברישה את החרטה, ודוחפת את השריטות שלי מתחת למיטה. שהכל יהיה מושלם אם הוא ירצה פתאום לגעת. שלא יחשוב בלב שאני איזו משוגעת. ואולי, וכאן יש את האיחולים של המתה והחמלה העצמית. ואולי יום אחד תבוא אליי עוזרת, שתגרום לי להרגיש כל כך משוחררת, ויותר לא אצטרך להחליף את הסדינים, ויותר לא אצטרך להעמיד מולה פנים. והיא תראה אותי ככה, יפה וקצת סרוטה. אולי תבוא עוזרת, ואולי תבוא אתה. בואו ניקח רגע, ממש איך שאתם, לא צריך אפילו לשנות נוחה, פשוט רק רגע להיות עם עצמנו. לקחת כמה נשימות עמוקות. להתחבר ללב. אם רוצות, רוצים, אפשר אולי להניח יד על הלב, על אזור בית החזה. ואולי אפשר למצוא איזה משפט או איזה מילה עדינה כלפי עצמנו. אולי אפשר לנסח איזושהי התכוונות או איזושהי הבטחה. ואולי אין כרגע, ואולי אין מילים. וזה גם בסדר. Can I make friends with it? האם אני יכולה להתיידד עם החוויה שלי כפי שהיא ברגע זה? אני לא חייבת לאהוב אותה, את החוויה. האם אני יכולה לאהוב אותי ברגע זה? ואם אני לא יכולה, או לא יכול, זה גם בסדר. בעצם השאיפה, בעצם ההתכוונות, אפשר לשהות איתה. תודה רבה.